الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, ה' במרחשוון תשפ"ג, מסכת נדרים, דף ה'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים באים עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כבר בסייעת הדשמיא הענקית לומדים אנו את דף ה' ממסכתנו החדשה, מסכת נדרים, המסכת ה-16 מתחילת השס, המסכת השלישית אשר בסדר נשים, הסדר השלישי מתוך שישה סדרי משנה. ובהודיה לקדוש ברוך הוא, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת פרשת נוח. אז למדנו את דפים ג' וד' במסכת נדרים, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין לומדים ידות נדרים? והתשובה, למאן דאמר לו דיברה תורה כלשון בני אדם, לומדים מכפילות הלשון מלנדור נדר. ולמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, לומדים מנזיר להזיר, ידות לנזירות, ומהיקש לומדים גם ידות לנדרים. במערב ובארץ ישראל למדו מהפסוק ככל היוצא מפיו יעשה. שאלה שנייה, מדוע אין פסוק לכינויי נזירות? והתשובה, למאן דאמר לשונות נוחים לא צריך פסוק, למאן דאמר לשונות שתקנו חכמים, הרי זה רק מדרבנן. שאלה שלישית, האם האב יכול להפר נזירות ביתו ומניין? והתשובה, האב מפר, כי הוקש נזירות לנדרים. שאלה רביעית, מה הפירוש נזירות חלה על נזירות? והתשובה, האומר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום, הרי הוא נזיר פעמיים 30 יום. שאלה חמישית, מה לומדים מהפסוק ככל היוצאים מפיו יעשה? והתשובה, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ולמערבה, לחכמי ארץ ישראל, למאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, גם ידות נדרים למדים. שאלה שישית, לעניין מה חל בל יחל בנזירות? והתשובה, לעבור עליו בשני אלבים. שאלה שביעית, באיזה אופן שייך בל תאחר בנזירות ואומר לו ייפטר מן העולם עד שיהיה נזיר? אופן שני, בן נזר בבית הקברות. אופן שלישי, בל תאחר בתגלחתו. אופן רביעי, בל תאחר בקורבנותיו. שאלה שמינית, נזיר שנטמע במיזיד על כמה לבין הוא עובר ואילו הן? והתשובה, ג' לבים, לא יתמה, לא יבוא, ובל תאחר. שאלה תשיעית, מדוע צריך לימוד מיוחד לבל תאחר בקורבנות נזירות? והתשובה, שיש בנזירות בית קולות, שאם גילח על אחת מקורבנותיו, כבר קיים את חובת נזירותו, ואם הוא נטמה או אכל ענבים ושתה יין לא עובר על איסור, ושלא יכול לנדור חטאת נזיר אף על פי שאינה באה לחפר או להתיר. זאת אומרת שמישהו שלא נזיר, הלך וקיבל על עצמו בנדר או בנדבה להביא קורבן חטאת נזיר, הוא לא מביא את הקורבן. והשאלה האחרונה הייתה, מדוע לא לומדים שבעל מפר נזירות במה מצינו מנדרים? והתשובה, כיוון שנדר זה לעולם ונזירות קצובה בזמן נגמרת לאחר 30 יום, כי סתם נזירות 30 יום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש פרשת נוח בדפים ג' וד' במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ה' במרחשוון תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', בשורה השמינית מתחילת העמוד, מן המילים אמר מר, ומה נדרים האב מפר נדרי ביתו ובעל מפר נדרי אשתו, אף נזירות האב מפר נזירות ביתו ובעל מפר נזירות אשתו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף ג' עמוד א' הביאה הגמרא ברייתא, שלמדים דיני נזירות מנדרים, ודיני נדרים מנזירות על ידי הקש. חוזרת הגמרא לפרש את דברי הברייתא לאל הדנה בהקש נדרים ונזירות. נאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק למד, לגבי נערה שהיא ברשות אביה, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ועשריה אשר עשרה על נפשה לא יקום, והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. וכן נאמר שם בפסוק י' ג' לגבי אשת איש, ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה אפירם והשם יסלח לה. ומכאן שאב מפר נדרי ביתו והבעל מפר נדרי אשתו. אומרת הגמרא, אמר חכם, שנינו בברייתא, ומה נדרים? האב מפר את נדרי ביתו הנערה, ובעל מפר את נדרי אשתו, אף נזירות. האב מפר את נזירות ביתו הנערה, ובעל מפר את נזירות אשתו. שואלת הגמרא, למה לי ללמוד דין זה מהקשה? למה ללמוד את הדין הזה מהקש? תיתי, יבוא הדין וילמד במה מצינו מנדרים. שכשם שמצינו בנדרים שהאב והבעל מפרים נדריה, כמו כן בנזירות יכולים האב והבעל להפר את נזירותה. ואין כוונת הגמרא למה מצינו דווקא, אלא כוונת הגמרא שהנזירות היא בכלל נדרי עינוי נפש, ומסברה יש לומר שאפי בכלל דין הפרה. תרצת הגמרא, דיל מגבי נדרים הוא דמייפר משום דלא אית לקיצותה, שם הכוח ההפרה שניתן להם הוא לגבי נדרים דווקא, כי נדר אין לו קצבה, שהנודר בסתם בלא לפרש לכמה זמן יהיה הנדר, אזי קיים עליו לעולם הנדר, וכידי שזו שנדרה לא תצטייר בביתו לעולם, נתנה לו התורה זכות הפרה. אבל גבי נזירות דאית לקיצותה, שיש לה קצבה על הנזירות, לסתם נזירות 30 יום בלבד, אימה לו, אולי לא נתנה התורה דין הפרה על צער מועט זה. על כן כמה שמלן מלמדינו ההיקש מנדרים, שגם בנזירות נתנה להם התורה זכות הפרה, שהגם שיש לחלק ביניהם, אין משיבים על ההיקש. לא פורחים את ההיקש. וטעם הדבר שסתם נזירות ל-30 יום, מבואר במסכת נזיר בדף ה', אמר רב מתנה, אמר קרא, נאמר בפסוק הקדוש שיהיה, יהיה בגמטריה 30. בר פדה אמר, כנגד מספר הפעמים שמוזכר בתורה בפרשת נזיר, המילים נזיר נזרו שהם 30 חסר אחת. וכותב הראש, נראה שקבלה הייתה בידם, אלא שמצאו להסמכתה מן הפסוקים, שהרי גמטריה אינה אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. הסוגיה שלפנינו דנה בדין ידות נדרים. יד היא לשון מושאלת ומשמעותה בית יד, מקום אחיזה כדוגמת ידיות הכלים שעל ידן אוחז ומטלטל את הכלי, וכך הן הידות בנדרים, שאף אם ביטא הנודר בשפתיו רק את מקצת דיבור הנדר, די בכך וכל נדרו, שכן אותו מקצת דיבור הוא בית יד ואחיזה לדיבור של הנדר כולו. ומצינו שתי דרגות בידות נדרים. א', ידיים מוכיחות, שניכר ומתפרש מתוך מקצת דיבורו עניין הנדר, ואף שעצם דיבורו סובל פירוש נוסף. רק הפירוש ההוא צד רחוק הוא ואינו מסתבר, אבל אם אין אפשרות לפרש את דבריו אלא בעניין הנדר, זה לא יד, אלא עיקר לשון הנדר. ב', ידיים שאינה מוכיחות, שהפירוש האחר גם כן מסתבר ואינו צד רחוק. בידיים שאינה מוכיחות נחלקו תנאים והאמוראים בהמשך הסוגיה, האם נחשבות לדיבור של נדר, או מאחר שאין הכרח גמור לפרש אמירתו בעניין הנדר, אין הידיים נחשבות לדיבור של נדר, ולכן, אף אם כיוון בליבו לעניין הנדר אינו חל, שכן הלכה היא, גמר בליבו צריך שיוציא את הנדר בשפתיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת נדרים, לאל בדף בית עמוד א', האומר לחברו, מודר אני ממך, מופרשה אני ממך, מרוחקה אני ממך, שאני אוכל לך, שאני טועם לך, אסור. ודנה הגמרא באיזה אופן נחשבות לשונות אלו לידות נדרים. אמר שמואל, בכולן, בכל שלושת הלשונות הראשונות המוזכרות במשנה, מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, אין חל הנדר בלשונות הללו כמות שהן, עד שיאמר, עד שיוסיף לכל אחת מהן את המילים שאני אוכל לך, או שאני תואם לך. כגון שיאמר, מודרני ממך שאני אוכל לך, או מודרני ממך שאני תואם לך. וכן צריך הוא להוסיף מילים אלו אם נודר בלשון מופרשני ממך, או מרוחקני ממך. והמילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, השנויות במשנה, אינן דין בפני עצמן, אלא הן מתייחסות למילים מודרני, מופרשני ומרוחקני, ומצטרפות עליהן. כך אומר הרן ומוסיף השיטה מקובצת בשם הריטב"א, שאף שהמילה מודרני לא מעלה ולא מורידה, שכן אף בשאני אוכל לבד חל הנדר, נקטה המשנה מודרני להשמיענו את עצם דין שמואל שאין בלשון הזו לבד משום נדר, עד שיאמר גם שאני אוכל לך. אבל אם אמר מודרני ממך ומופרשני ממך ומרוחקני ממך בלבד, בלא תוסף את המילים שאני אוכל, שאני תואם, אין הנדר חל. ולסברת הגמרא לעת עתה, לדברי הכל אין באמירה הזו משום ידות נדרים, ואף אין לו תורת ידיים שאינה מוכיחות, שכן אין בדבריו שום משמעות המורה על כך שבכוונתו לאסור עליו בדיבורו את הנעתו מחברו. כך מסביר הרן. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מי טבעי. נאמר בברייתא אומר לחברו, מודר אני ממך, או שאמר לו מופרשה אני ממך, או שאמר לו מרוחקה אני ממך. הרי זה אסור, הנודר אסור, בהנאה מחברו, וכן אם אמר לו שאני אוכל לך, או שאמר לו שאני טועם לך, הרי זה אסור. משמע מדברי הברייתא שהנדר חל גם בלשון מודרני, או בלשון מופרשני, או בלשון מרוחקני לבד, ולא תוספת המילים שאני אוכל או שאני טועם, שכן הברייתא שונה לאחר שלושת הלשונות הראשונות, הרי זה אסור, וחוזרת וכופלת זאת לאחר שני הלשונות האחרונות. ואם כשיטת שמואל שצריך להוסיף לשלושת הלשונות שאני אוכל לך שאיני טועם לך, לא היה לו להזכיר אסור, אלא לבסוף. זה הקושייה על שמואל, ויש להקשות לסברת המקשה, איך ייתכן שלשון שאני אוכל לך יועיל, הרי אפשר לפרש את דבריו לחיוב ולא לשלילה, כלומר שיוכל משל חברו, ולא שימנע מכך ואין כאן יד לנדר. אומר הרן שההסבר הוא שאם בכוונתו לאכול מחברו היה אומר אוכל לך, ומכך שאוסיף שאני מוכח שבכוונתו לומר מה שאני אוכל משלך יחול עליו חלות מסוימת, דהיינו שיחול על זה קונם. מתרצת הגמרא שתי הבבות שבברייתא אינן שנויות כל אחת כדין בפני עצמו, אלא הבבה השנייה מפרשת את הראשונה. והכי קטני, כך היא כוונת התנא. במה דברים אמורים שבלשון מודרני ומופרשני ומורחקני חל הנדר ואסור, דווקא אומר ביחד עם זה את המילים שאני אוכל לך שאני תואם לך, ולפי זה עולים דברי הברייתא בקנה אחד עם דברי שמואל. חוזרת הגמרא ומקשה על דברי שמואל מכוח ברייתא אחרת, והתניא איפכא, שנינו בברייתא אחרת השונה את אותם הדינים האמורים בברייתא הקודמת אבל בסדר הפוך, האומר לחברו שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור, וכן האומר לחברו מודרני ממך, וכן אם אומר מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, הרי זה אסור. הרי לנו שבאמירת מודרני ממך חל הנדר גם בלא התוספת של המילים שאני אוכל לך. שלא ייתכן לפרש בברייתא הזו כדרך שפירשנו בברייתא הקודמת שהמילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הם ביאור למודרני, מופרשני, מורחקני והכל דין אחד, שכן בברייתא הזו, המילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, נשנו תחילה. וכן אין לומר בכוונת הברייתא שאינו נאסר באומרו שאני אוכל לך בלא שיוסיף מודרני ממך, שכן אין חולק על כך שדי במה שאומר שאני אוכל לך לבד כדי לאסור. מתרצת הגמרא גם בברייתא הזו הכל דין אחד, ששתי הבבות כרוכות זו בזו, וגם היא באה להשמיע את הדין שלמדנו בברייתא הקודמת, שמודרני לחוד אינו מועיל. ותני אחי, כך תשנה אותה את הברייתא. הוא כבר אמר קודם מודרני, כלומר, אגם שכבר אמר מודרני, בכל אופן כדי שיחול הנדר צריך שיאמר גם שאני אוכל לך או שאני תואם לך, אבל בלי התוספת הזו, שלא אמר אלא מודרני ומופרשני ומורחקני בלבד, אינו כלום, וכדברי שמואל. והתוספות מפרשים שעיקר חידוש הברייתא הוא, שאף על פי שהתחיל במודרני ממך, שאינו לשון המועיל לאסור, מכל מקום אם גמר בלשון המועיל של שאני אוכל לך, חל הנדר. ואין תחילת הדיבור מקלקל את משמעות סוף דבריו. מקשה הגמרא יחים כדבריך שחידוש הברייתא הזו היא כחידוש הברייתא הקודמת, היינו רישא, ואין הכוונה לרישא ממש, שכן שתי הברייתות הן ברייתות נפרדות, אלא הכוונה באומרו רישא, מאחר שהברייתא הראשונה הובאה בגמרא לפני השנייה, הוא קורא לרישא. אז אם כדבריך שחידוש הברייתא הזו היא כחידוש הברייתא הקודמת, היינו רישא, ומדוע הפכה הברייתא הזו את סדר הדברים ושנתה את הבבה של שאני אוכל לך קודם הבבה של מודרני ממך, והרי דוחק הוא לפרש את הברייתא כדברי שמואל בסדר של הדברים הזה, והיה גם לברייתא הזו השנייה לשנות קודם מודרני ממך ואחר כך שאני אוכל לך כמו שנשנו בברייתא הקודמת. ובכך היו מתפרשים הדברים כשיטת שמואל באופן ברור יותר. ועוד מקשה הגמרא, אסור אסור למה לי למתני? לצורך מה שנה התנא בברייתא את תיבת אסור פעמיים? והרי אין מקום לתיבת אסור בסוף הבבה השנייה, שהרי לא נאמר בסיפה הלכה נוספת אלא היא חלק מן הרישא, וכאמור לאל שהכל דין אחד הוא, שמודרני לחוד בלא שסיים במילים שאני אוכל לך אינו כלום. מכוח קושיות אילו מסיקה הגמרא שאי אפשר לפרש בדברי שמואל שיצריך שיסיים שאני אוכל לך שאני תואם לך, משום שסובר שבמודרני לחוד אינו נדר, שכאמור מן הברייתות מוכח לא כן. ועל כן מפרשת הגמרא את דברי שמואל באופן אחר. שני עניינים יש בנדרים שבין אדם לחברו. א', נדר שבו אוסר אדם על עצמו את ממון חברו או שכולל שלא יהנה מחברו. ב', נדר שבו אוסר את ממונו על חברו, שאוסר שחברו כלל לא יהנה ממנו. כשאדם אומר לחברו שאני אוכל לך, אוסר בזאת את ממון חברו על עצמו, את מאכלו של חברו על עצמו, ולא את ממונו על חברו. אבל כשאומר לחברו מודר אני ממך או מודר אני ממך, שני העניינים כלולים בדיבורו. שכן משמעות מודרני או מודר אני כוללת גם את עצמו וגם את ממונו, כלומר גופי וממוני מודרים אנה אסורים ליהנות ממך, ומשמעות ממך כוללת שלא ייהנה מגופו של חברו וגם לא מממונו של חברו. ומאחר שלא ייתכן לפרש בכוונתו שאוסר על נכסיו מי ליהנות מחברו, שהרי הנכסים אינם בני איסור הנאה, נמצא בהכרח שכוונתו היא שגם לחברו יהיה אסור ליהנות ממנו ומנכסיו. ולפי זה יוצא שכש נאמר בבבא הראשונה במשנה, שאומר לחברו מודרני, מופרשני, מרוחקני ממך חל הנדר, היינו שהן הוא והן חברו אסורים ליהנות זה מזה. ואילו בבבא השנייה, כשאמר לו שאני אוכל או תואם לך, אסור, היינו שרק הנודר לבד אסור וחברו מותר. ואם כן קשה, מדוע אמרה המשנה אסור רק בסוף הבבא השנייה, ומשמע שבשתי הבבות רק אחד מהם אסור? וסברה הגמרא שבדבר הזה התקשה שמואל. ולכן מתרצת הגמרא, אלא כך אמר שמואל, מה שמשמע ממשנתנו שבמודרני ממך רק הוא נאסר, אבל חברו מותר, טעם הדבר, משום דאמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך בנוסף לאמירתו מודרני ממך. ועל כן הוא דאסור, דווקא הוא בלבד נאסר, ואילו חברו מותר, שכן הלשון שאני אוכל, מורה על כך שרצונו לאסור את עצמו ולא את חברו. אבל אם אמר לחברו מודרני אימך לחודי, אמר לחברו מודרני ממך לבד בלא שאוסיף שאני אוכל לך או שאני תואם לך, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. כיוון שהנודר בלשון מודרני ממך כוונתו לומר שאני נאסר ליהנות בשלך ואתה נאסר ליהנות בשלי, כמבואר לעיל. ומביאה הגמרא סמך לדין האמור שבמודרני ממך בלא תוספת שניהם אסורים, כי עד אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כמו שמצינו שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, האומר לחברו מודרני הימך, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. אבל בברייתות שהביאה הגמרא לאל כדי להקשות על שמואל, שנויה כל בבא כדין בפני עצמו. ובין באמירת מודרני ממך לבד, ובין באמירת שאני אוכל לך לבד, חל נדרו. אבל לא ירווה הברייתה את שתי הברבות, אלא אמרה אסור על כל בבא בפני עצמה. לפי שאין שני האיסורים שווים. כי בלשון שאני אוכל לך הוא אסור וחברו מותר, ובמודרני ממך, בינו ובין חברו, אסורים אחד ליהנות מן השני. מקשה הגמרא על דינו של רבי יוסי ברבי חנינה מהמשנה הבאה, תנן. נאמר במשנה לקמן בדף ממזיין עמוד ב', אומר לחברו, הרי אני עליך חרם, כלומר כל הנאה שבאה ממני תהיה אסורה עליך כחרם, כאקדש של בדק הבית, המודר אסור ליהנות מהמדיר. מדייק את הגמרא, משמע דווקא המודר אסור, אבל מדיר עצמו לא נאסר בהנאה מהמודר. ואם כדברי רבי יוסי ברבי חנינה שבמודרני אימך, שניהם אסורים ליהנות זה מזה, מה הטעם שהבאנו? שכשאומר מודרני ממך כוונתו שאני ונכסיי יהיו אסורים ממך ונכסיך, וכיוון שאין שייך לאסור על הנכסים שלו ליהנות מחברו שהרי אינם בני הנעל, כוכחה שרצונו שגם חברו יאסר כמותו. אם כן, מאותו הטעם הדין צריך להיות כן, גם בהרי נהיה לך חרם, ששניהם יהיו אסורים ליהנות האחד מחברו. שכשאומר הרי נהיה לך חרם, משמעות דבריו, שהן אתה ואין נכסיך יהיו אסורים ליהנות ממני, כי אני אסור עליהם כהקדש, וכיוון שאין שייך שנכסי חברו יאסרו ליהנות ממנו, שהרי אינם בני הנאה, אז מוכח שכוונתו שגם הוא יאסר בהנאה מחברו. ומזה שכתוב במשנה שדווקא המודר אסור, אבל המדיר מותר, מוכח שלא כדברי רבי יוסי ברבי חנינה. תרץ את הגמרא לעולם כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, ובמשנה לקמן בדף ממזיין מדובר, כגון דה פריש, כגון שפירש הנודר ואמר, ואת עליי לא תהיה חרם. אבל בלא התוספת הזו, אלא שאמר בסתם הרי נהלך חרם, אכן שניהם אסורים זה בזה. מוסיפה הגמרא להקשות מהמשך דברי המשנה לקמן, בדף ממזיין עמוד ב', האומר לחברו, את עליי חרם, כלומר כל הנאה שבאה ממך תהיה אסורה עליי כחרם, הנודר אסור ליהנות מחברו המודר, אבל המודר לא נאסר ליהנות מהנודר, ואם כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שבמודרני אימך, שניהם אסורים, אם כן, גם באת עליי חרם, היו צריכים שניהם להיאסר. ומזה שכתוב במשנה שרק הנודר אסור מוכח שלא כדברי רבי יוסי ברבי חנינה. כי לפי דברי רבי יוסי ברבי חנינה, כשאמר לו את עליי חרם, צריכים להתפרש דבריו, שאין אני ואין נכסיי יהיו אסורים ליהנות ממך, כי אתה עלינו חרם. וכיוון שאין שייך לאסור כל הנכסים שיהיו אסורים ליהנות מחברו, שהרי אינם בני הנעל, כוכחה מוכח שרצונו גם לאסור על חברו שלא ייהנה ממנו. כמבואר לגבי מודרני. כך מסביר הרן, תרץ את הגמרא שגם כאן מדובר כגון דה פארי שפירש הנודר ואמר, את עליי חרם ואנה עלך, אני עליך לא, לא אהיה חרם. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת שלא ייתכן לומר שהטעם במשנה שהאיסור הוא רק על אחד מהם, משום שמדובר שפירש, שהרי משמע מזה, אבל סתמה במקום שלא פירש ואמר ואני עליך לא, מה יהיה הדין? ודאי שיהיו שניהם אסורים. ואי אפשר לומר כך, דעמי דקטני סייפה, היות ונאמר בהמשך המשנה, לקמן בדף ממזיין, הרייני עליך חרם ואת עליי חרם, שניהם אסורים זה בזה, משמע הדין, דווקא באופן הזה שאוסר בפירוש את עצמו על חברו ואת חברו על עצמו, הוא דשניהם אסורים זה בזה. הסתמה, אבל כשהוא לא מפרש, כשאומר סתם, את עליי חרם ולא אמר ואני עליך לא, דווקא הוא אסור ליהנות מחברו וחברו מותר ליהנות ממנו. אם כן, שוב יש להוכיח מהמשנה, שלא כדברי רבי יוסי ברבי חנינה שאמר, שבמודרני ממך שניהם אסורים זה בזה. אומר הראש, אי אפשר לדייק ולפרש בכוונת המשנה, אבל האומר בסתמה בלא שפירש ואתה עליי לא, הרי זה נעשה כמי שאומר, הרי אני עליך ואת עליי ושניהם אסורים. כמו שמצינו הרבה פעמים בשס שכך מתרץ את הגמרא, כי כאן לא שייך לומר כך, משום שלא נאמר במשנה במפורש שהרי שם מדברת כשפירש, אלא רק הגמרא דייקה כך מלשון המשנה. מכוח הקושייה הזו גורסת הגמרא את ממרת רבי יוסי ברבי חנינה באופן שונה. אלא אומרת הגמרא, אחי יתמר, כך נאמר דינו של רבי יוסי ברבי חנינה, האומר לחברו מודר אני לך, שניהם אסורים. משום שלך כולל שני מובנים, גם אותך, כלומר הנני מדיר אותך מנכסיי והם אסורים עליך, וגם משלך, כלומר מודרני מהנכסים השייכים לך והם אסורים עליי. כך מפרש הרן, ורבינו אברהם מנער פרש, שפשטות לשון מודרני לך היא, שהוא אוסר את נכסי חברו על עצמו, אלא שמשמע גם שהאיסור דבק בחברו והאיסור נוגע גם לו. אבל האומר לחברו מודרני אימך, שלמילה אימך יש רק משמעות אחת משלך, אכן הוא בלבד אסור ליהנות מחברו וחברו מותר ליהנות ממנו, כמו שמוכח מדברי המשנה האמורה לקמן בדף ממזיין עמוד ב' בעניין חרם. מקשה הגמרא, אכן הפירוש האמור מיישב את דברי רבי יוסי ברבי חנינה, אבל עדיין אין בו כדי ליישב את מה שפירשנו לאל בדברי שמואל. והמתניתן דקטני, המשנה שנאמר בה, שאם אמר מודרני אימך ממך ולא כתוב מודרני לך, והוא קימנה למתניתן לשמואל בחולן, ובכל זאת ביארנו שלשמואל יש להעמיד את המשנה בחולן, שבכל אותן לשונות מודרני, מופרשני, מורחקני שנזכרו בה, ומדויק מסופה, שכתבה את המילה אסור רק בבבא השנייה, ומשמע שמילה זו הולכת גם על הנזכר בבבא הראשונה, לגבי מופרשני, מודרני, מורחקני ממך, שרק הנודר אסור, זהו דווקא עד שיאמר, עד שיוסיף הנודר ויאמר גם שאני טועם לך ושאני אוכל לך, ואז הדין כן, שהנודר הוא די אסור ליהנות מחברו וחברו מותר ליהנות ממנו. אבל באומר מודרני אימך בלבד, בלא התוספת הזו, הדין הוא לא כך, אלא שניהם אסורים זה בזה. וזה שלא כפי מה שמוכח מהמשנה האמורה בעניין חרם, שבממך לחוד, בלא תוספת של שאני אוכל לך, אין שניהם אסורים, ונמצא שנפרח פירוש הגמרא האמור לאל בדברי שמואל. כי בתחילה סבר המתרץ לתרץ גם את דברי שמואל בדרך הזו. ואף שהמשנה מדברת מהאומר מודרני ממך, בכל זאת מכך ששנתה המשנה את שתי האמירות ולא כתבה אסור לאחר כל אחת מהן, הוכרח לשמואל שממך לאו דווקא הוא, אלא כוונת המשנה גם למודר אני לך. ועל כן כללה המשנה את שתי האמירות יחד, משום שרק באופן כזה אסור רק הנודר ולא המודר. אבל במודרני לך לבד שניהם אסורים. כך בתחילה חשבה הגמרא, אבל דוחה הגמרא שאף שאמת הדבר שדין המשנה נאמר בין בממך ובין בלך, מכל מקום מכיוון שרק ממך נאמר במפורש במשנה, לא היה לו לשמואל לסתום את דבריו אלא לפרש, שדווקא במקום שאמר לך ולא ממך, אם לא אמר שאני אוכל, שניהם אסורים. לכן חוזרת בה הגמרא ומפרשת את דברי שמואל באופן אחר. אלא אומרת הגמרא מעיקרא, דשמואל אחי איתמר, ממרתו של שמואל כך נאמרה, טעמה, טעם הדבר שהנודר נעשה רק באכילה, שמזה שהמשנה הביאה את דין מודרני ממך, מופרישני ממך, מרוחקני ממך, יחד עם הנודר בלשון שאני אוכל לך, משמע שדינם שווה, וכשם שבנודר שאני אוכל לך, נאסר רק באכילה ולא בהנאות אחרות, ככה אומר מודרני ממך אינו נאסר רק באכילה. ודבר זה הוקשה בעיני שמואל, מדוע במודרני ממך נאסר באכילה ולא בשאר הנאות? אז לכן מעיקר הממרתו של שמואל כך נאמרה, טעם הדבר שהנודר נאסר רק באכילה, זה משום דאמר גם שאני אוכל לך, ושאני תואם לך בנוסף למודרני ממך, ומשום כך, הוא דאין הוא אסור אלא באכילה משל חברו ולא משאר ההנאות. אבל אם אמר מודרני ממך בלבד ולא התוספת האמורה, אסור הוא אפילו בהנאה מחברו, גם בשאר ההנאות ולא רק באכילה. ומה ששנינו בברייתות לאל שבמודרני ממך בלבד אסור, אכן כוונתם לאיסור הנאה? דוחה הגמרא את הפירוש הזה ואומרת, יחי אם כך כוונת שמואל שמחמת אמירתו שאני אוכל לך אינו נאסר בהנאה, ובלא תוספת זו נאסר גם בהנאה. לאמר שמואל אחי, אז כך היה לשמואל לומר, ואם לא אמר אלא שאני אוכל לך ושאני תואם לך, אסור אפילו בהנאה. ומדוע אמר שמואל בכולן עד שיומר שאני אוכל לך? והרי מלשון זה משמע שאם לא אמר כן אינו נאסר כלל. מכוח קושייה זו חוזרת בה הגמרא מן הפירוש הזה ושווה לפרש את דברי שמואל כמו הפירוש הראשון שבתחילת הסוגיה. אלא אחי תמר כך נאמרו דברי שמואל. טעם הדבר דעה אומר מודרני ממך אסור, ומשום דאמר בנוסף לזה גם שאני אוכל לך ושאני תואם לך. ודווקא משום תוספת זו הוא דאסור, אבל אם אמר מודרני אימך בלא התוספת, לא משמע מדבריו באופן ודאי דאמר אסור, שכוונתו לומר שרוצה להיות אסור בהנאה מחברו. מפרשת הגמרא מה הייתה מה? למה לא מוכח שכוונתו לאסור בהנאה? שהרי מודר אני ממך גם כן לא משתעינה בעדך משמע, שלשון זה יכול להתפרש גם במובן של לא אדבר עמך, ולאו דווקא במובן שלא הנה ממך. ואם כן ייתכן שכוונתו באמירת מודרני שלא אדבר עמך, וכן כשאומר מופרשה אני ממך, אינו מוכח שרוצה להיעשר בהנאה, שהרי גם כן, זה לא אביד נא עמך, שלא אעסוק עמך במסע ומתן משמע, ולא משמע בדווקא שלא הנה ממך, וכן מרוחקה אני ממך, זה לא כאמינה בארבע עמות דילך משמע, שלשון זו מתפרשת גם במשמעות של לא אעמוד בארבע עמותיך, ומכיוון שאין מוכח מדבריו, האם כוונתו לאסור על עצמו את ההנאה מחברו או את שאר הדברים, לכן אף אם מתכוון בליבו לאיסור הנאה, אין הנדר חל. ואף שכבר בתחילת הסוגיה פרשה הגמרא כך בדברי שמואל ודחתה את הפירוש מכוח הברייתות ששנינו בהם לא כך, כעת חוזרת הגמרא לפירוש הזה בסברה שונה, שבתחילת הסוגיה סברה הגמרא שלמודרני ממך לחשי עצמו אין כלל משמעות של איסור, ואינו בתורת ידות נדרים, אף לא ידיים שאינה מוכיחות, שהרי יד היא מקצת דיבור שניכר במובנה את המשמעות שישנה בדיבור השלם. ואילו במודרני ממך אין במקצת דיבורו שום רמז לנדרו, ואין זו יד לנדר כל עיקר. ודחתה הגמרא שמן הברייתות מוכח שלשון מודרני נחשב כן ליד. אבל עכשיו מפרשת הגמרא שמאחר ולא מוכרע מתוך לשון זו, האם כוונתו לאסור ההנאה מחברו או הדיבור, הרי שזה יד שאינה מוכיחה, וסובר שמואל שידיים שאינה מוכיחות, אינם ידיים. וכאמור יד היא מלשון אחיזה, כלומר, על ידי מקצת הדיבור אוחזים בכל הדיבור, ואחיזה שאינה ניכרת אינה אחיזה. כך מסביר רבינו אברהם מנער. ואין לדחות ממה ששנינו בברייתות שמודרני ממך אסור, משום שזו מחלוקת הנאים, האם ידיים שאינה מוכיחות, נחשבים לידיים או לא. ויש לומר שהברייתות דלאל נוקטות שידיים שאינה מוכיחות, הם כן ידיים. ושמואל פוסק, כמאן דאמר, שידיים שאינה מוכיחות, אינם ידיים. שואלת הגמרא, לאמא כסבר, שמואל, ידיים שאין מוכיחות, לא אביין ידיים. שהרי לכאורה כך מוכח מזה שאמר שמואל שבמודרני ממך בלבד אינו נאסר, כלומר, הגמרא מסתפקת עכשיו ורוצה לברר את שיטתו של שמואל. האם שמואל עצמו סובר, גם כן, שידיים שאינה מוכיחות לא אביין ידיים, או שמה שמואל בא לפרש את המשנה בדרך הזו, אבל לשיטתו שלו, גם ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים, כן נחשבות לידיים. משיבה הגמרא ואומרת, אין, אכן ודאי שכך סובר שמואל. וכך מוכח בשיטת שמואל מדברי הגמרא במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב' שאמר שם שמואל, האומר לאישה הרי את מקודשת, הרי זו מקודשת. ומקשה הגמרא הרי ידיים שאינה מוכיחות הן, שייתכן שאינו מקדשה לעצמו אלא לחברו, והרי מצינו שסובר שמואל שידיים שאינה מוכיחות לא אביין ידיים, שהרי שנינו במסכת נזיר, במשנה הפותחת את המסכת, האומר אהיה וכוונתו בכך לנדור נזירות אף על פי שלא פירש בשפתיו מה יהיה, הרי הוא נזיר. ופירש שם שמואל שדין זה הוא דווקא במקום שנזיר עובר לפניו. וכאשר הוא אומר אהה, מוכח המילתא שדעתו לנזירות, אבל בלהבחי אינו נזיר, כשם הכוונתו אהה בתענית. הרי לנו שסובר שמואל שדווקא ידיים מוכיחות אביין ידיים. ומתרצת שם הגמרא שאכן לשמואל צריך שיאמר המקדש, הרי את מקודשת לי. אז אם כן משיבה הגמרא, אין, אכן ודאי שכך סבר שמואל. שמואל מוקימלה למתניתין מעמיד את משנתנו כשיטת רבי יהודה, דאמר ידיים שאין מוכיחות לא אביין ידיים. כלומר, מכיוון שהמשנה מתבארת לו לשמואל על פי דברי רבי יהודה, וכפי שתפרש הגמרא להלן בהמשך, הרי שיש לנו סתם משנה כרבי יהודה, דהיינו משנה שאין בה מחלוקת תנאים שמתפרשת כדעת רבי יהודה בהלכה כסתם משנה, ולכן סובר שמואל כשיטתו של רבי יהודה. ומביאה הגמרא מקור שכך היא אכן שיטת רבי יהודה. נאמר בתורה שבעל הרוצה לגרש את אשתו עושה זאת על ידי שכותב גט כריתות ונותנו לה, ובגט כתוב את סיפור הדברים שמגרשה ומתירה להינשא לכל אדם. ונחלקו רבי יהודה וחכמים מהו עיקר נוסח הכתב המעכב בגט. דתנן, שנינו במשנה במסכת גיטין בדף פ"ה עמוד א', גופו של גט עיקר הנוסח הצריך להיכתב בגט, הרי את מותרת לכל אדם. וכמובן שישנם עוד פרטים המחויבים להיכתב בגט ובלעדיהם אינו גט, כגון שם האיש והאישה ועוד, אבל הנידון שלפנינו הוא בחלק מנוסח הגט המבטא את מעשה הגירושין שפועל הבעל על ידי גט זה. ועוד יש לומר על פי דברי הלחם משנה ברמב"ם הלכות גירושין פרק א' הלכה ד', שכתב שמן התורה בהרי את מותרת מספיק, וזה עיקר הגט, ושם האיש והאישה והזמן זה מדי רבנן. ולפי זה יש לומר שהמשנה דיברה לנוסח הנדרש מן התורה. אז אם כן, אמר במשנה במסכת גיטין בדף פ"ה, גופו של גט, עיקר הנוסח צריך להיכתב בגט, הרי את מותרת לכל אדם שבזה הוא קורתה ומפרישה ממנו ומתירה לכל אדם. כך היא שיטת חכמים, אבל רבי יהודה אומר שבכלל גופו של גט הם גם המילים, ודין דייאבי לחימיני ספר תירוכין ואיגרת שבוקין, וזה הספר אשר יהיה לך ממני, הוא ספר גירושין ואיגרת שעל ידה תזובה ממני. וסוברת הגמרא שמחלוקתם בקשרות לשון הגט תלויה בדין ידיים שאינה מוכיחות, שלחכמים הסוברים שדי בכך שיכתב בגט שהיא מותרת לכל אדם, אף שאין הוכחה מלשון זו על כל פרטי מעשי הגירושין, שהרי מן הנכתב בגט הרי את מותרת לכל אדם אינו מוכח שהיתר נעשה על ידי הגט, כי ייתכן שהבעל גרשה בדיבורו והגט אינו אלא לראיה לגירושין. באמירתו בשעת מסירת הגט הרי את מותרת לכל אדם, והגט עצמו הכתוב זה רק עדות בכל אשר תילך להראות שהיא פנויה, וכן אינו מוכח שהבעל הוא הפועל את היתר הגירושין, שיתכן שאדם אחר מתירה. ועם כל זה סוברים חכמים שלשון זו מספיק לקשרות הגט, ומכאן ששיטתם היא שאף ידיים שאינם מוכיחות לגמרי על כוונתו, כי ייתכן לפרש בהם פירוש אחר, מועילות ונחשבות לדיבור של יד. אבל לרבי יהודה הסובר שלשון הרי את מותרת לכל אדם אינו מספיק, והוא מצריך שיכתב בגט במפורש, ודין דייאבי לחימינה היא ספר תירוכין, גט זה יהיה לך ממני ספר גירושין, והיינו להורות שאני הבעל מתירך על ידי גט זה. מכאן ששיטתו של רבי יהודה בדין ידיים היא, שכל שאינן מוכיחות לגמרי על כוונתו, אינן נחשבות לדיבור של יד. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל המפרשת משנתנו כשיטת רבי יהודה שידיים שאינן מוכיחות, לא אביין ידיים, לא נחשבות לידיים. שואלת הגמרא, מהי דחיק שמואל לאוקמה למתניתין כרבי יהודה? מדוע נדחק שמואל להעמיד את משנתנו כרבי יהודה שהוא דעת יחיד? שיעמיד כשיטת חכמים שהלכה כמותם, כי יחיד ורבים הלכה כרבים? ומדוע שמואל פירש משום כך שאין הנדר חל באומר מודרני ממך, אלא אם כן אוסיף גם שאני אוכל לך? לוקמה שיעמיד את זה כרבנן הסוברים שהנדר חל, אף על גב דן באמירתו ידיים מוכיחות. ואם כן גם במודרני ממך בלבד תסבור משנתנו שהוא אסור בענה. מבארת הגמרא את הכרחו של שמואל לפירושו בדברי המשנה. מה רבה? מתניתין קשיטי. לשון המשנה הוא קשתה לו לשמואל, אם אכן היא סוברת שידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים. עמי תני, מדוע שונה המשנה שאני אוכל לך שאני תואם לך? ליטני, היה לה לשנות שאני אוכל שאני תואם. הוא יהיה אסור בענה בלא התוספת של המילה לך. שמאחר שמשמע לשמואל מן המשנה שאמירת מודרני ממך ואמירת שאני אוכל לך שני חלקים של נדר אחד הם, והוכיח את זה שמואל מזה שכתבה את המילה אסור רק פעם אחת אחרי שאני אוכל לך, די שיסיים שאני אוכל בלי המילה לך, שהרי כבר אמר מודרני ממך. אם כן מדין יד מובן שכוונתו שאני אוכל לך. אלא שמה מינה, שמואל עמד מכך, שלשיטת משנתנו בעינן ידיים מוכיחות. וכיוון שכל זמן שלא אמר לך, יש אפשרות לפרש בדבריו שלא בא לאסור על עצמו אכילה, אלא את הדיבור עם חברו, כי ייתכן שכוונתו היא, מודרני ממך מדיבור, אם אוכל איזה דבר מה היום או עד יום פלוני, ואין המילים שאני אוכל מעצם הנדר, אלא הוא תנאי לנדר של איסור הדיבור, לפיכך הצריכה המשנה שיסיים אחרי המילים שאני אוכל את המילה לך, כדי שתהא זאת יד מוכיחה שהנדר הוא על עצם האכילה, ובלא הסיום הזה לא חל הנדר, משום שידיים שאינן מוכיחות, לא אביין ידיים כדעת רבי יהודה. ולכן העמיד שמואל את משנתנו כשיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא איתמר, נחלקו המוראים בדין הזה של ידיים שאין מוכיחות לגמרי על כוונתו, משום שאפשר לפרש בהם פירוש אחר. אביי אמר אביין ידיים, זה נחשב לידיים והנדר חל, ורבא אמר ידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים ואין הנדר חל. מביא רבא מקור לדבריו מדרשת הכתוב, אמר רבא, רבי אידי אסברה לי, הסביר לי את מקור הדין שידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים. דאמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', בנדר נזירות איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, ושנינו בברית על האל בדף ג' עמוד א', שמאיתור המילה להזיר למדנו, שידות נזירות כנזירות, והוא הדין לידות נדרים שהם כנדרים. כפי שביארה הגמרא לעיל, שממה שנאמר בכתוב הזה לנדור נדר נזיר להזיר, הוקשו ושבו נדרים לנזירות. מה נזירות עשה בו ידות נזירות כנזירות, אף נדרים עשה בו ידות נדרים כנדרים. ובכך ששמח הכתוב עיקר נזירות שהוא באמירת הריני נזיר לידות, הרי שמקיש משווה ידות נזירות לנזירות. והשיטה מקובצת אומר שאין זה הקש ממש, הוא אחד מן המידות שהתורה נדרשת בהם, שאם כן, איך חולק אביי בדבר? אלא מסברה אין לנו לרבות אלא ידיים המוכיחות, שכן מאחר ונזירות עצמה היא באפלאה, מסתבר שאף ידות נזירות אינן אלא באפלאה, דהיינו בהוכחה על כוונתו. והלימוד הוא כזה, אומר את הגמרא, מה עיקר נדר נזירות צריך שיהיה באפלאה, כלומר שיהיה ברור ומפורש, שכן תרגם האונקלוס את המילים בפסוק כי יפלי, ארי יפריש, שיהיה ברור ומפורש בשעת הנדר שאכן חלה הנזירות, ומי שראה את חברו ואמר הריני נזיר, אם זה נזיר ונודע לו לאחר מכן שאכן חברו נזיר, אין הנזירות חלה עליו, משום שבשעה שנזר, לא היה ברור וידוע לו הדבר. אף ידות נזירות, בנוסף להפלאה האמורה, צריכות להיות גם בהפלאה השייכת לידות, דהיינו שהיא דור באופן הברור המוכיח על כוונתו, אבל ידיים שאין בהם הוכחה גמורה על כוונת הנזירות, כי יש אפשרות לפרש בדבריו שכוונתו לדבר אחר, אינם ידיים. הוא הדין לידות בנדרים ובשאר עניינים שאינן נחשבות ליד, אלא אם כן הן מוכיחות. ומפרשת הגמרא את מחלוקת אביי ורבא בדין ידיים שאינן מוכיחות. לימה אם נאמר דה בפלוקתא דה רבי יהודה ורבנן כמפלגי, שאביי ורבא חולקים במחלוקת של רבי יהודה ורבנן. דתנן, שנינו במסרת גיטין במשנה בדף פהי עמוד א', גופו של גט, עיקר הנוסח של גט אילו המילים הרי את מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר צריך שיכתב בגט גם, ודין דייבי לחימינה היא ספר תירוכין וגט פיתורין, ואיגרת שבוקין, וגט זה יהיה לך ממני, ספר גירושין וגט פיתורין, ואיגרת שעל ידה את עזובה ממני. וכבר התבאר לאל בטעם מחלוקתם שלשיטת חכמים ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים. ועל כן לשון הרי את מותרת לכל אדם הוא לשון המועיל בגירושין, אף על פי שחסר בו מפרטי מעשה הגירושין. ואילו לשיטת רבי יהודה ידיים שאינה מוכיחות, לא אביין ידיים. על כן כל לשון שאין בו כל פרטי מעשה הגירושין, אינו לשון המועיל לגירושין. נמצא איפה שהבאי הסובר ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים, הוא דאמר כרבנן. ורבא הסובר לא אביין ידיים, הוא דאמר כרבי יהודה. דוחה הגמרא ואומרת אין הכרח לומר שנחלקו אביי ורבא במחלוקת התנאים האמורה, משום שאמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי, אני אומר את שיטתי שידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים, אפילו לדעת רבי יהודה המצריך לכתוב בגט מיני, לפי שעד כאן לא כאמר רבי יהודה, רבי יהודה אמר דווקא את דעתו, דבעינן ידיים מוכיחות, זה רק לגבי גט בלבד, משום דבעינן קריטות שצריך הפרשה וניתוק בין הבעל והאישה ולקה, והפרשה כזו אינה כל זמן שאינו מוכרח לגמרי מתוך נוסח הגט את כל עניין הגירושין, שכיוון שהייתה כבר אשתו, אינה נעשית קרוטה ומופרשת ממנו, אלא בהוכחה גמורה. אבל באלמה, בשאר עניינים, כגון בידות נדרים, מי שמעת לי? האם שמעת שרבי יהודה סובר שצריך ידיים מוכיחות? ולפי זה יפרש אביי במשנתנו שגם במודרני ממך בלבד, אסור, ומה שלא שנתה זאת המשנה, באומרה אסור מיד לאחר הבבה הזו, אלא רק לבסוף לאחר הבבה של שאני אוכל לך, לאו דווקא, כמו שניסה שמואל להוכיח, אלא שדיברה המשנה בלשון בני אדם. ורבה אמר, אין הכרח לומר שאני סובר בדווקא כרב יהודה, משום שאנה דאמרי אני אומרת שיטתי שידיים שאינם מוכיחות לא אביין ידיים, אפילו לרבנן, שאינם מצריכים לכתוב בגט, ודין די יהבי לכי מיני, לפי שעד כאן לא כאמרי רבנן דלא בעינן ידיים מוכיחות? מה שחכמים אמרו שלא צריך ידיים מוכיחות, זה רק לגבי נוסח גט בלבד. זאת משום, דאין אדם מגרש את איש את חברו, והדבר מובן מאליו, ולא כתיבת המילה מיני, שהבעל הוא שמגרש, אבל באלמה, בניינים אחרים, כגון בידות נדרים, באופן שאין מקום לטעמים הללו, מי שמת לו? האם שמעת שחכמים יאמרו ידיים שאינם מוכיחות אביין ידיים? לא, לא מצינו כך. ולכן, אומר רבה, אפשר לומר שחכמים סוברים בשאר המקומות שידיים שאינם מוכיחות לא אביין ידיים. מקשה הגמרא על שיטת אביי שאמר שאין תנא שסובר ידיים שאינם מוכיחות לא אביין ידיים. מי טיבי, נאמר בברייתא היה דבר מסוים כגון כיכר לחם מונח לפניו ואמר הרי הוא עליי, או שאמר הרי זה עליי, אסור אותו אדם באותו כיכר, מפני שלשון זה הוא יד לקורבן. שכן דרך המתנדף קורבן ומוציא זאת בלשון יד, אומר, הרי הוא עליי, או הרי זה עליי. לפיכך בכיכר מונח לפניו ואמר, הרי הוא עליי, או הרי זה עליי. לשון זו מספיקה כדי להדפיס את הכיכר בקורבן, וכאילו אמר, הרי הוא עליי כקורבן ואסור בכיכר. מדייק את הגמרא, טעמה, דאמר עליי, הוא דאסור. רק משום שבנוסף להרי הוא אוסיף את המילה עליי, אז הוא אסור באותו כיכר. אבל אם לא אמר עליי, אלא אמר הרי הוא בלבד, לא, הוא לא נאסר. ואף שגם לשון הרי הוא בלי המילה עליי, זה יד לקורבן, בכל זאת, אין הנדר חל. ובהכרח שטעם הדבר הוא משום שהרי הוא לבד, זה יד שאינה מוכיחה. כי אינו בהכרח שאוסר את הדבר על עצמו, וידיים שאינה מוכיחות, לא אביין ידיים. מכאן תיופת דה אביי, קושיה חמורה על שיטת אביי שאמר, שידיים שאינה מוכיחות לכולי אלמא נחשבות לידיים. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ לך. כשהגמרא אומרת, אמר לך אביי, הכוונה שאביי לא היה נוכח בשעת הדין ודברים, בשעת הריתך דאורייתא והמסע ומתן בבית המדרש, אלא התלמידי חכמים שהיו שם אמרו שלו אביי היה כאן, הוא היה יכול לתרץ ולהסביר לך, שיש לבאר את הדיוק הזה באופן שונה. טעמה דאמר בנוסף, למילים הרי הוא גם את המילה עליי הוא דאסור. אבל אם אמר הרי הוא ולא אמר את המילה עליי, ייתכן לפרש ולסיים את דיבורו שהרי הוא דאפקר. הרי הדבר הזה הוא של אפקר, או הרי הוא דצדקה כאמר. ומכיוון שאין שום הכרח לומר שכוונתו לנדר יותר מאשר לאפקר, אין ללשון הזו תורת יד כלל. אבל סתם ידיים שאינה מוכיחות, דהיינו שיש קצת הכרח במשמעותם לפרשם בעניין הנדר, אלא שזה אינו הכרח גמור, לעולם אביין ידיים, והנדר יהיה נדר והוא אסור ליהנות מזה, כמו שאמר אביי. דוחה הגמרא את התירוץ האמור ואומרת, והם מפני שהוא יד לקורבן קטני, ולא כתוב מפני שהוא יד לנדר, שאם היה כתוב מפני שהוא יד לנדר, היה מכוון הדבר שאומר הרי הוא או הרי זה משתמש בלשון יד כדי להדפיס כיכר לקורבן, ואז יש מקום לומר, מניין שזה התפסה לקורבן, אולי זה יד לאמירת הרי זה הפקר, כמו שרצתה הגמרא לתרץ. ומוכח מזה שכוונת הברייתא היא, מפני שדרך המתנדבים קורבנות בלשון יד, לומר הרי הוא או הרי זה. על כן לשונות הללו הם יד למתנדב קורבן, ולכן זה שאוסר כיכר באותן לשונות, הרי התפיס את הכיכר בקורבן וחל נדרו. וכמו שנתבהר לאל, ומקשה הגמרא, מכיוון שכן, אין לדקדק מן הברייתא שבלי המילה עליי, שמא הרי הוא דאפקר כאמר, אולי הוא התכוון להפקיר, שהרי מפורש בברייתא שלשונות הללו עם יד לקורבן, ואף על פי שבברייתא כתוב הרי הוא עליי, אין המילה עליי מעצם היד, שהרי הנודב בשלימות הלשון אומר הרי הוא קורבן, או הרי זה קורבן, והוא לא משתמש במילה עליי, ואם כן, לא הוזכרה בברייתא, המילה עליי אלא כדי לגרום להרי הוא שיהיה יד המוכיח. ובלא זה אין הנדר חל, ובהכרח שידיים שאינה מוכיחות לא אביין ידיים. קושייה על הבאי שאומר שידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים. ותרץ את הגמרא אלא אימא, כך יש לומר בפירוש דברי הברייתא לשיטת הבאי. טעמא דאמר, הרי הוא עליי משום כך דווקא הוא הנודר בלבד אסור בכיכר וחברו מותר בו. אבל אם אמר הרי הוא בלי המילה עליי, הוא וחברו שניהם אסורים בכיכר הזה שכן ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים. ויש לנו לפרשן לחומרה, דדילמה אולי הרי הוא הקדש כאמר, ואסר את הכיכר על כולם, כמו כל דבר הקדש אסור לכל העולם ולא רק על עצמו. בקשה הגמרא על שיטת הבאי מברייתא אחרת, מי טיבי. נאמר בתוספתא של מסכת תמורה, הייתה בהמת חולין שלו עוברת לפניו, ואמר הרי זו חטאת או הרי זו אשם, אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם, לא אמר כלום ונשאר את הבהמה חולין כמו שהייתה, משום שאין חטאת ואשם באים בנדבה, אלא רק לשם תשלום חובת האדם המחויב בהם. וכשאמר סתם הרי זו חטאת, אף על פי שמחויב חטאת, מכל מקום אין במשמעות דבריו שמקדיש את זו לשם חובתו. וייתכן שרוצה שתהיה בנוסף למה שמחויב, אבל אם אמר עליה הרי זו חטאתי, או הרי זו אשמי, אם היה מחויב בקורבנות הללו דבריו קיימים, וחלה קדושת חטאת או אשם על הבהמה. ומכאן תיופתא דאביי, קושיה חמורה על שיטת אביי, שאם כדבריו של אביי, שידיים שאינן מוכיחות, אביין ידיים, מדוע ברישא אם היה מחויב חטאת ואמר הרי זו חטאת לא אמר כלום, והרי מדין יד יש לנו להשלים את דבריו כאילו אמר הרי זו חטאתי. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולהסביר, ברייתא זו מני, כשיטת מי הולכת הברייתא, היא לא לדברי הכל, אלא שיטת רב יהודה היא. הסובר שידיים שאין מוכיחות לא אביין ידיים, כפי שמוכח מדבריו, שצריך לכתוב בגט ודין די יהבי לחימיני ספר תירוכין ויגרת שבוקין, לפרט מה הגט עושה. אבל לחכמים החולקים על דבריו שאין צריך לכתוב בגט ודין די יהבי לחימיני ספר תירוכין ויגרת שבוקין, וזהו משום שחכמים סוברים שידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים, כמו שנתבהר בתחילת הסוגיה לאל בדף עמוד ב', ולכן לשיטתם אין צריך לומר חטאתי, וגם בהרי זו חטאת דבריו קיימים, ופוסק הבאי להלכה כדברי חכמים. שוב מקשה הגמרא, והרי התבאר לאל שאביי יהודה אמר אנא דאמרי אפילו לרב יהודה. הגמרא ביארה לאל שאביי אומר שידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים אפילו לשיטת רב יהודה, וכל מה שאמר רב יהודה שצריך ידיים מוכיחות זה רק בגט בלבד, שהוא עניין קריטות, וכל זמן שאין הוכחה גמורה על כל עניין הגירושין אין זו קריטות, אבל בשאר דינים שבתורה גם לרב יהודה אין צורך בידיים מוכיחות. ואם כן, כשיטת מי נוקטת הברייתא האמורה שמוכח ממנה שגם בעניינים אחרים צריך ידיים מוכיחות, משיבה הגמרא ואומרת עד הרבה, חזר בו אביי ממה שאמר לאל, והוא גם מודה שגם בדינים אחרים שנוי הדבר במחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים או לא. שואלת הגמרא, אלא האם כשם שחזרנו ממה שנתבהר בדעת אביי, ועכשיו אנחנו מפרשים שלפי דעתו יש מחלוקת תנאים בעניין ידיים שאינה מוכיחות לגבי כל הדברים, והוא פוסק כחכמים שידיים שאינם מוכיחות אביין ידיים, לימה רבה דאמר כרב יהודה, האם נאמר שכך יש לנו לחזור ממה שנתבהר לאל בדעת רבה, ונפרש שגם לפי דעתו של רבה יש בדבר הזה מחלוקת תנאים, ושיטתו של רבה שידיים שאינם מוכיחות לא אביין ידיים, זה רק לשיטת רב יהודה. בשיבה הגמרא אין לנו סיבה לחזור גם מהמבואר לאל, ששיטת רבה שידיים שאינם מוכיחות לא אביין ידיים זה לדברי הכל. משום דאמר לך רבה, משום שרבה יאמר לך אנא דאמרי, אני שאמרתי שידיים שאינה מוכיחות לא אבן ידיים, אפילו לרבנן, זה אפילו לשיטת רבנן כפי שנתבהר לאל. עד כאן לא כאמרי רבנן דלא בעינן ידיים מוכיחות, כל מה שמצינו בגט שלא צריך להאריך בלשון וסוברים רבנן שלא צריך ידיים מוכיחות, אלא לגבי גט בלבד משום דבלאו אחי, יש מן העניין הוכחה על משמעות הדברים שהבעל הוא המגרש ולא זולתו, לפי דין אדם מגרש את אשת חברו, אבל באלמה, בשאר המקומות, כשאין מן העניין הוכחה על משמעות הדברים, בעינן ידיים מוכיחות. אז נזקקים שהידיים יהיו מוכיחות, אחרת היד לא פועלת את פעולתה. וכותב הריץ שמביא אותה שיטה מקובצת, שהגמרה פה העריכה בלשונה כי לא היה לה לומר, אלא אמר לך רבנה דאמרי אפילו לרבנן, כדאמרן. למה העריכה הגמרה? אלא בזאת המסכתא ובמסכת נזיר יש כמה לשונות מיותרות שלא כמנהג תלמודינה, שלא כמנהג התלמוד. מביאה הגמרא כמה ספקות בענייני ידות. שנינו בתחילת מסכת קידושין, במשנה הפותחת את מסכת קידושין בדף ב' עמוד א', האישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה. ומביאה הגמרא במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב', שאין די בנתינת כסף הקידושין, אלא צריך שהבעל יאמר בשעת הנתינה, הרי את מקודשת לי בכסף זה. והמאירי במסכת קידושין מביא בשם הראשונים שיש מחלוקת, האם גם בקידושי שטר צריך אמירה, שהרי בלא אמירה ייתכן שהוא נותן את השטר לפיקדון ולא לשם קידושין. או שמאחר שכבר נכתב בשטר שהוא מקדשה, אין צריך אמירה. וכמו כן החלקו בקידושי ביה, יש אומרים שגם בהם צריך אמירה כדי לגלות את דעתו שבא עליה לשם קידושין, ויש אומרים שלא צריך אמירה, לפי שאין אדם עושה את בעילתו בעילת זנות, ובוודאי בא עליה לשם קידושין. דנה הגמרא בסוגיה שלפנינו, האם גם באמירה זו התחדש דין ידות, שאף מקצת דיבור מועיל בה כדיבור שלם, או אין דין יד בקידושין ואין האישה מתקדשת אלא בדיבור שלם. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, האם יש יד לאמירת הקידושין ואף מקצת הדיבור מועיל כדיבור שלם, או לא. או לא נאמר דין יד בקידושין, וגם ידיים מוכיחות אינה מספיקות, אלא צריך דיבור שלם של קידושין, משום שדין ידות נתפרש בתורה בנדרים, וכן בנזירות שהוקש לנדרים, וחרמים והקדשות שהם נדרים עצמם. ואין לימוד מפורש לדין יד בקידושין, ומסתפק רב פאפה, האם ניתן ללמוד קידושין בבניין אב מנדרים? או שמה דווקא בנדרים נאמר דין יד, שכן הם חמורים שחלים אפילו בדיבור באלמה, אבל כן, גם יד מועיל בהם כעיקר הדיבור, מה שאין כן קידושין, שאין בהם חומרה זאת, שהרי כדי שיחול הוא צריך לצרף לדיבור גם מעשה של נתינת כסף או שטר או ביה, ועל כן גם יד אינה מועילה בהם. מבררת הגמרא את אופן הספק האמור, אי חידמי, כיצד ובאיזה מקרה הסתפק רב פאפה את ספיקו? הילי, מה אם נאמר דאמר לה לאישה, הרי את מקודשת לי ומדובר שנתן לה שתי פרוטות? ותוך כדי הנתינה הוסיף ואמר לחברתה ואת נמי, ואת גם כן, והסכימה חברתה ואמרה הן, הרי באופן זה אין מקום להסתפק, ופשיטה שגם השנייה מקודשת. שאמירה זו, היינו קידושין עצמן. לשון קידושין גמורו ולא יד לקידושין. שאין שום צד אפילו רחוק לפרש את דיבורו לכוונה אחרת, מאשר ואת גם מקודשת. שהרי אותו לשון שמקדש בה את הראשונה מתייחס גם לשנייה. וממילא ואת גם את מקודשת כחברתך. ושתי הפרוטות שנתן לראשונה, אחת היא לשם קידושי עצמה, ואחרת לשם קידושי השנייה. והיא נעשית הראשונה שליחת השנייה לקבלת קידושיה. והאישה נעשית שליח לקבלת קידושי חברתה מיד בעלה, אף שהיא נעשית צרתה בקידושין הללו. כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין בדף נון ב', מסיקה הגמרא אל האופן הספק הוא, כגון דאמר לה לאישה הזאת, הרי את מקודשת לי, ואמר לה לחברתה ואת. ולא הוסיף את המילה נמי, ולא אמר ואת גם כן. מי אמרינן, האם נאמר דין יד גם בקידושין, דהיינו שמי כיוון שיש כאן אומדנה הניכרת ממשמעות לשונו שרוצה גם בקידושי השנייה, נעשית אומדנה זו כחלק מדיבורו וכאילו ואת נמי אמר לה לחברתה, ותפסי בקידושין לחברתה, נחשב הדבר כאילו הוא אמר ואת נמי, וממילא תופסים הקידושין גם בחברתה, או דילמה או שמה, לא נאמר דין יד בקידושין, ואומדן הדעת אינו יכול להיחשב כחלק מן הדיבור, אלא צריך דיבור ברור שאין צד לפרשו בעניין אחר. וכאן שיש אפשרות רחוקה לפרש שכוונתו, ואת חזאי ואת תראי איך אני מקדש את הראשונה, אמר לה לחברתה, הרי שאין לנו דיבור ברור של קידושין, ולא תפסי בקידושין בחברתה, ולא יתפסו הקידושין בחברתה. והרמב"ם בהלכות אישות פרק ד' הלכה ב' פירש שהספק הוא, באופן שמינתה אישה אחת את חברתה לשליח לקבל את קידושיה, ונתן המקדש שתי פרוטות לשליחה, ואמר הרי המשלחת, מקודשת לי, ואמר לה שליחה ואת, האם נחשב הדבר כי אמר לה גם את מקודשת, או שרצה רק לבדוק מה בליבה והאם היא מוכנה להתקדש לו, כלומר ראי אם תרצי להיות אשתי והקדשך. מקשה הגמרא, וכי מבא אלה וכי יש לו ספק לרב פאפה אם יש יד לקידושין או לא, והרי מדבריו במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב' מוכח שסובר שיש יד לקידושין ולא היה לו ספק בדבר, שהרי אמר שם שמואל נתן לאישה כסף ואמר לה הרי את מקודשת, הרי זו מקודשת, ודקדק רב פאפה בדברי שמואל שלא הזכיר בדבריו שהמקדש אמר, הרי את מקודשת לי, ובחיסרון המילה לי, הרי הם ידיים שאינה מוכיחות, שכן ייתכן שאינו מקדשה לעצמו אלא לחברו, ושאל רב פאפה את אביי וכי סובר שמואל, ידיים שאינן מוכיחות אב יני ידיים? והרי לגבי נזיר מצינו שהוא סובר לא אב יני ידיים. ואיפה מצינו זאת במסכת נזיר, שהראשנינו במשנה פותחת את מסכת נזיר האומר אהה, הרי זה נזיר, וכשתה הגמרא, אולי הוא יתכוון אהה בתענית, דהיין אולי כוונתו באמירה תהה, שישב בתענית ולא נתכוון לנזירות, ותראה שמואל שבשעה שאמר אהה, היה נזיר עובר לפנה, ולכן מוכח מתוך העניין, שהייתה כוונתו לנזירות, ודייק רב פאפה מדברי שמואל, שכל הסיבה שחל עליו הנזירות, זה משום שהיה נזיר עובר לפניו, אבל בלא זה, לא הייתה חלה נזירות. מוכח ששמואל סובר שידיים שאינה מוכיחות לא אביין ידיים. ועל פי הנאמר שם שואלת אצלנו הגמרא, ועמידה אמר לי, רב פאפה לאביי לגבי קידושין, מי סבר שמואל ידיים שאין מוכיחות אביין ידיים? ולא התקשה רב פאפה בדברי שמואל אלא רק משום שאינם ידיים מוכיחות, מכלל משמע דסבירה לרב פאפה, סובר רב פאפה כדבר פשוט, דיש יד לקידושין. במקרה שמדובר בידיים מוכיחות, שהרי רב פאפה לא יקשה על עצם דין יד. אז למה פה רב פאפה מסתפק אם יש יד לקידושין או לא? מתרץ את הגמרא אף שרב פאפה מסתפק האם בכלל יש דין ידות בקידושין? הוא לא היה יכול להקשות מכך על שמואל במסכת נזיר, שכן ייתכן ששמואל סובר שיש יד בקידושין. ולכן, חד המיגו מי דסבירה לשמואל אמר ללאביי, רב פאפה יקשה לאביי מתוך סתירה בדברי שמואל עצמו. וכאמור לאל שבניין נזיר שמואל סובר, ידיים שאינה מוכיחות לא אביין ידיים, ומדבריו בניין קידושין עולה, ששיטתו של שמואל שידיים שאינה מוכיחות, כן אביין ידיים. והמפרש על מסכת נדרים פירש שלעולם יקשה רב פאפה את שתי הקושיות. האם סבירה לשמואל שיש יד לקידושין, ואפילו אם תמצא לומר שיש יד, וכי סוברו ידיים שאינה מוכיחות אביין ידיים? אבל רב פאפה עצמו מסתפק, האם יש יד לקידושין. מביאה הגמרא עוד ספק של רב פאפה בעניין ידות. אחת ממתנות העניים היא הפאה שצוותה התורה על הקוצרת שדה ולהניח מעט מן הקמה לעניים בסוף השדה. שנאמר בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף ב' לא תחלה פאת שדך בקוצריך. ומן התורה אין שיעור לפאה ואפילו הניח שיבולת אחת יצא ידי חובתו. ומעידך אם רצה עושה את כל שדה ופאה. אבל חכמים נתנו בשיעור מלמטה שלא יפחות מאחד מ-60 בתבועה. ומוסיף על שיעור זה לפי גודל השדה ולפי ריבוי העניים ולפי ברכת הזרע. כיצד? שדה שהיא קטנה ביותר, שאם הניח ממנה אחד מ-60 אינו מועיל לעני, הרי זה מוסיף על השיעור. וכן אם היו עניים מרובים מוסיף. ואם זרה מעט ואסף הרבה שהרי נתברך, מוסיף לפי הברכה. וכל המוסיף על הפאה מוסיפים לו שכר. ואין לתוספת זאת שיעור, כך הרמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק א' על אחת את ו'. ביי רב פאפה יסתפק רב פאפה. אף אם תאמר שאין יד לקידושין, עדיין יש להסתפק האם יש יד לפאה או אין יד לפאה. וצדדי הספק מבוארים בגמרא בהמשך, אבל קודם לכן מבררת הגמרא את אופן הספק האמור. איך ידעמי, כיצד ובאיזה מקרה יסתפק רב פאפה את ספיקו? אילי, מה אם נאמר באופן דאמר, עדיין וגיא לאבי פאה, ועדיין נמי, וגיא זה לשון ארוגה, על שם החריץ שעושים סביבות הארוגה, הקרוי וגיה. כלשון המשנה במסכת מועד קטן בדף ב' עמוד א' הן עושים מוגיות לגפנים במועד. כך מסביר הרן. אז אם אדם אמר ארוגה זו תהא פאה וגם ארוגה זו, הרי במקרה כזה היא פאה מעל יתאי. הפרשת הארוגה השנייה לפאה בלשון הזו היא הפרשה מעולה, כלומר אין כאן יד לפאה אלא הפרשה בשלמות הלשון. שכשאומר וזו גם, הרי הוא כאומר בפירוש וזו גם פאה, ובוודאי שחל דין פאה על שתי הארוגות. ומדברי הרמב"ם מלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה ב' משמע שזוהי לשון הדפסה. לכן כתב המשנה למלך שם, ומכל מקום צריך להגיע בזה לדין יד, שאם לא כן, אין כאן אמירה של הדפסה, אומר הקהילות יעקב. ולכן מסיקה הגמרא אל הקיקה מבעלה מה שהסתפק רב פאפה כגון דאמר, תוך כדי דיבור מאמירתו על הארוגה הראשונה, הוא אמר על הארוגה השנייה ועדיין, וזו, ולא הוסיף ואמר נמי, והוא לא אמר גם כן, ועל זה הסתפק רב פאפה, מה דינה של ארוגה זו? אם נאמר דין יד בהפרשת פאה, הועילה אמירת והדין לארוגה השנייה וגם עליה חל דין פאה. או שמא לא נאמר דין יד בפאה וצריך לשון ברור של הפרשה. ולכן, אף שאין ספק שברצונו לעשות גם את השנייה לפאה, מכל מקום הועיל ויש אפשרות וצד רחוק לפרש את לשון והדין גם במשמעות אחרת, דהיינו שזו הארוגה תהא לצורכי ביתי, הרי שאין כאן לשון ברורה של הפרשה ולא חל דין פאה על הארוגה השנייה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת נדרים עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באומר מודרני ממך, מה הסברה לומר ששניהם יהיו אסורים גם המודר וגם המדיר? שאלה שנייה, אומר, הרי נהיה לך חרם, מה הדין לפי אהבה אמינה, מה הדין לפי המסקנה? שאלה שלישית, למסקנה, מה הדין באומר מודרני ממך? שאלה רביעית, איך שמואל דייק מהמשנה שהיא סוברת שידיים שאינה מוכיחות לא אבי ידיים. שאלה חמישית, מניין לרבה שצריך ידיים מוכיחות? והשאלה האחרונה על דף A, לאביי שלא צריך ידיים מוכיחות, איך יסבור כשיטת רבי יהודה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, בעת תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף ה' במסכת נדרים, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום ואוחזים אנו, בסדר זרעים, מסכת ביקורים, המסכת החותמת את סדר זרעים. פרק א', משנה ג'. המשנה מונה את המינים הפטורים לגמרי מביקורים. אין מביאים ביקורים חוץ משיבת המינים, אלא משיבת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, שהם חיטה, שעורה, גפן, תהנה, רימון, זית ותמר. מלמד את המשנה שאף משיבת המינים אין מביאים ביקורים אלא מן המובחר. ומביאה המשנה שלוש דוגמאות של פירות גרועים שאין מביאים מהם ביקורים. לא מביאים ביקורים מתמרים שגדלים בערים, ולא מפירות שגדלים בעמקים, ולא מזיתי שמן, דיינו זיתים שפולטים את שמנם בשעה שיורד עליהם גשם שאינה מן המובחר. דין נוסף, אין מביאים ביקורים קודם לעצרת, קודם לחג השבועות. מביאה המשנה מעשה בעניין הזה, אנשי הר צבועים שבארץ ישראל הביאו ביקוריהם להיקרב בירושלים קודם לעצרת ולא קיבלו מהם להקריבם. מפני הכתוב שבתורה, לחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, שממנו למדים שאין מקריבים ביקורים לפני קורבן שתי הלחם של חג השבועות. מסכת ביקורים פרק א' משנה ד'. לאחר שהמשניות הקודמות לימדו מי הם אלו שאינם מביאים ביקורים, משנתנו והמשניות של אהלן מלמדות מי הם אלו שאומנם מביאים ביקורים אבל אינם קוראים מקרא ביקורים. אומרת המשנה, אלו מביאים ביקורים ולא קוראים מקרא ביקורים. הגר שנתגייר וכן צאצא של גרים מביא ביקורים ואינו קורא מקרא ביקורים, מפני שאינו יכול לומר אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, שהרי אין אבותיו מישראל. ואם הייתה אמו מישראל מביא ביקורים וקורא מקרא ביקורים, מאחר שהזכירה המשנה שגר אינו יכול לקרוא מקרא ביקורים, היא מלמדת המשנה שיש גם מילים מסוימות בתפילת 18 שהגר אינו יכול לאומרן. וכשהוא הגר מתפלל תפילת 18 בינו לבין עצמו תפילה בלחש, אז במקום לומר אלוקי אבותינו הוא אומר אלוקי אבות ישראל. וכשהוא שליח ציבור בבית הכנסת בחזרת השץ הוא אומר אלוקי אבותיכם. ואם הייתה אמו מישראל אומר אלוקי אבותינו, בין בתפילה בלחש ובין בחזרת השץ אם הוא שליח ציבור. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ה' במרחשוון תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דף ה' במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, ו' במרחשוון תשפ"ג, ונלמד את דף ו' במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חורף מלא בריות גופה ונאורה מעליה. וכל מלדי מיטב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.